מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 338 של רוורסים פלטפורמה. וזהו פרק משותף לפודקאסט שלנו, רוורסים פלטפורמה וקלאוטוק. אז ברוכים הבאים, קלאוטוק.
אלן, אלן.
אלן.
קלאוטוק זה פודקאסט של אריאל ושל עמית, שמדבר על עננים. אנחנו תכף נציג גם את עצמנו, כי זה הולך להיות פרק משותף, אז למאזיני קלאוטוק נספר על רוורסים פלטפורמה, וגם קלאוטוק יספרו לנו על הפודקאסט שלהם. לא לבני שנאמר לכם מה התאריך היום, היום ה-12 במרץ, אז אנחנו כבר עברנו את ה-1 באפריל, לכל מי שלא שם לב. זהו, ואני אתחיל בלספר בקצרה על הפודקאסט שלנו, רוורסים פלטפורמה. אז קודם כל שלום אורי.
אהלן, אהלן.
אני ואורי מקליטים את הפודקאסט רוורסים פלטפורמה כבר קצת יותר מ-9 שנים. זה פודקאסט למפתחים, אחד הפודקאסטים הנפוצים בישראל, וגם אחד בין הוותיקים והראשונים. הקלטנו עד עכשיו 1,300 פרקים, אנחנו מדברים על פיתוח, על הרבה מאוד אספקטים של פיתוח, בין אם זה טכנולוגיות, ניהול, תרבות פיתוח, מגמות, יוצא לנו לא מעט לדבר גם על נושא של מחשוב ענן בין השאר, אבל גם על דברים אחרים, תשתיות ודברים כאלה, אז ככה שיש הרבה מאוד קווים משיקים בין קלאוטוק לבין רוורסים, וזהו, ויצאנו להיפגש יחד עם עמית ועם אריאל, ואמרנו, יהיה נחמד להקליט פרק ביחד, יש לנו הרבה נושאים משותפים. אז זה מה שאנחנו נעשה, ומן הסתם נדבר על נושא של תשתיות ושל קלאוד, ואולי גם על פודקאסטים. זהו, אז עמית, אריאל.
ברוכים הבאים.
אלן, תודה.
תודה, תודה. עמית יותר טוב בקטע הזה.
אוקיי, אז אני אספר קצת על הפודקאסט שלנו, על מדברים עננים, קלאוטוק. אז האמת שאחד הדברים שדי דחף אותנו להקים את הפודקאסט הזה היה פודקאסט רוורסים. זה פודקאסט שאני באופן אישי מאזין לכם כבר הרבה שנים. ואני חושב שאפילו התארחתי פעם אחת אצלכם באחד
הפרקים. עוד בפרק 150?
משהו כזה, עוד שהייתי צעיר וסעיר. והייתי גם באחד הפרקים גם התארחתי אצלכם, דיברנו אז על דיגיטל אושן בזמנו. ואני המשכתי להזין לפודקאסט הזה, ואריאל ואני באחד הפעמים שנפגשנו, באחד האירועים, בין היתר דיברנו, אני גם מאזין הרבה פעמים לפודקאסט שנקרא The Cloudcast, אם אתם מכירים אותו, גם כן פודקאסט מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית, בתחום של מחשוב ענן, והיה נדמה לי שמה שאתם עושים בתחום הפיתוח חסר בתחום של הענן. אז השותף האידיאלי מבחינתי היה אריאל.
למה אידיאלי?
למה אידיאלי? כי אתה המעורב בקהילה, בגלל שאתה יודע לדבר עם אנשים, בגלל שאתה נראה לי על שיש לנו כימיה טובה.
נסתדר בסוף. האמת שגם אני רציתי בהתחלה למשוך את זה, כשעמית פנה אליי לכיוון שיותר וידאו, ערוץ יוטיוב וכו', והוא שכנע אותי לעשות פודקאסט, וגם מאז אני גם התאהבתי בפודקאסטים, אנחנו גם עושים עם אנשים אחרים, גם חלק מהתהליך שלי בעצם בפודקאסטים, זה גורם לי ללמוד המון. אתה יודע, כשמארחים מישהו שפתאום מבין בהבטחת מידע, סטורג' ודברים אחרים שקשורים לענן, פתאום פותח לך מלא כיוונים שלא הכרתי, ואתה יודע, אני משקיע גם כדי לשאול שאלות חכמות, לפחות להיראות כאילו שאנחנו יודעים משהו. וגם עשינו פודקאסט משותף גם עם The Cloudcast,
נכון.
מעניין, אני מאוד נהנה.
כן, השיתופי האלה פעולה באמת עם פודקאסטים אחרים, זה יוצא מוצלח, אתם, השנים שאנחנו עושים מזה איתם, אבל הקודם באמת עם The Cloudcast היה מוצלח מאוד. בכל אופן, זה מה שהוביל אותנו להקמה של הפודקאסט, לקחת את זמן עד שעלינו על הדרך איך עושים את הדבר הזה, למדתי מכם ומאחרים, למדנו את הנושא, והתחלנו, אני חושב, באוקטובר, נכון? באוקטובר האחרון התחלנו.
כן.
וזהו, עד רגע זה שאנחנו מדברים היום, ממש היום בזמן הקלטה של השידור הזה, אלינו את פודקאסט מספר, פרק מספר 17. אז אנחנו בפור, אתם בפור עלינו של 360, משהו כזה.
אבל אתם בפור עלינו של חודש, כי אתם התחלתם באוקטובר ואנחנו בנובמבר. אני זוכר את החודש. כן, אני זוכר את החודש, כי הייתה אז מלחמה. 2009 או משהו כזה.
2008.
כן. טוב, זכרתי את החודש, לא את השנה. כן, בכל אופן, אז זהו, באמת אחת השאלות הראשונות שרציתי לשאול, זה מה עוד נמצא ככה בגזרה? זאת אומרת, איזה עוד פודקאסטים שמדברים על תשתיות או עננים, איך שתרצו לקרוא לזה, קיימים? אז הזכרת את קלאודקאסט, יש עוד דברים נוספים בעברית, או שבעצם החוסר גרם לכם להתחיל את זה?
זה בדיוק, זאת אומרת, כשאני חיפשתי בזמנו, כשהקשבתי לקלאודקאסט והקשבתי לכם, אמרתי, רגע, מה יש בתחום של מחשוב ענן? חיפשתי ולא מצאתי. יש פודקאסטים נוספים בתחום של פיתוח, לא היה בכלל בתחום של מחשוב ענן, והיה נראה לגיוני שצריך להיות. אז זה היה חלק מהרציונל.
אוקיי, ולא בעברית פרט לקלאודקאסט, יש עד מתמודדים?
יש פודקאסט, אני יודע, ל-IoT.
כן.
יש את הפודקאסטים, יש טוויט, This Week in Technology של גוגל, ואת הטוויט הכללי, ויש פודקאסטים של סקיורטי של ענן. כן, יש פודקאסטים.
כן, לא חסר. אוקיי, אני יכול להגיד שבתחום שלנו, האמת שגם יש עוד לא מעט דברים שלא בעברית. האמת שגם בעברית בזמן האחרון, יש איזושהי עלייה, זאת אומרת, אולי אם נזרום לשם עם השיחה, נדבר בכלל על נושא של פודקאסטים בזמן הזה, כי כשאנחנו התחלנו, היה פחות או יותר מדבר שממה יחסית למה שיש היום, כבר היום אני יכול לחשוב על כמה פודקאסטים שמדברים על נושאים שהם חופפים לנו בעברית.
בעברית.
כן, בעברית. באנגלית יש עוד הרבה, אבל גם בעברית יש לא מעט.
כמו ואנחנו... מה, למשל, מפתחים חסרי תרבות אני מכיר?
כן, זו דוגמה אחת.
אדמציוני.
כן, כן, והיה בעבר את מובייל ובירה, שדיברו בעיקר על פיתוח מובייל. ויש עוד כמה, ויש גם עכשיו איזשהו פיילוט של רן לוי שבכיוון הזה.
עושים טכנולוגיה, כן. עושים טכנולוגיה?
לא, יש את עושים טכנולוגיה, ויש גם ספציפית על תוכנה. אז יש לא מעט, ואני מברך. זאת אומרת, אני חושב שכמה שיותר. הסיבה שאנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה, כי לא היה. עכשיו שיש, אנחנו יכולים להפסיק, אבל אנחנו כבר ממשיכים מכוח האינרציה. אבל מה שכן חשוב לי לציין, זה כשהצגנו את עצמנו, אז לקהל שהוא של Cloud Talk, בעצם אנחנו עוסקים הרבה מאוד בהפקה של תוכן, בין אם זה פודקאסט, שאני מסכים שזה מדיום שהוא מאוד ככה משחרר, וגם אנחנו באיזשהו שלב חשבנו על וידאו, וגילינו שבפודקאסט פשוט יותר טוב לנו, ובסופו של דבר התוכן עובר יותר טוב, גם הצריכה של התוכן היא שונה, וזה אני חושב גם מה שחשוב, זאת אומרת, אנשים יכולים להזין בחדר כושר, בשטיפת כלים או בטיול עם התינוק או עם הכלב, ובוידאו בדרך כלל לא עושים את זה, וגם יש את הפודקאסט פלייר שהוא יותר נוח, אבל בנוסף אנחנו גם עושים, זאת אומרת בנושא של התוכן אנחנו גם עושים כנס שנתי, שבמקור הוא נועד להיות איזשהו נקודת מפגש של המאזינים שלנו, דה פקטו זה מפגש של הרבה יותר מזה, זאת אומרת של קהילת התוכנה הרחבה בישראל, יש לנו משהו כמו 1,000 אורחים בכל שנה, וגם הוידאו כולם מוקלטים באיכות מאוד גבוהה, ועולים אונליין, ואלפי או עשרות אלפי צפיות בכולם, אז אנחנו, למרות שזה כבר לא תוכן שבו אנחנו מדברים, ועל כך אני חושב שאפשר לברך, אז זה עדיין תוכן שאנחנו הצלחנו להביא להפקה ולטובת הקהילה, אז כל מי שמעוניין שעדיין לא מכיר את הכנס, מוזמן לבוא ולחפש את ערוץ היוטיוב שלנו, ששם יש את כל התכנים.
איך הגעתם לעניין הזה של
לעשות כנס?
כן.
אז האמת שבהתחלה ניסינו לעשות כל מיני מפגשי מאזינים ודברים כאלה, והייתה נוכחות די דלה ברמה של רן ואני והמשפחות, ועוד שניים, שלושה אנשים, שזה היה נחמד, אבל באמת רצינו לייצר קצת את המפגש הבין אישי בין אנשים, מאזינים וכולי. וזהו, ונראה לנו שלעשות כנס זה יהיה נחמד ומשמעותי. נכנסנו לזה בלי השקעות גדולות, פשוט ככנס של קהילה לקהילה, והכנס הראשון, גוגל עירכו אותנו בקמפוס, בגוגל קמפוס בתל אביב. היה להם מקום יחסית, לא יודע, הכנס הראשון היה בסביבות 200 איש, הכנס שנה אחר כך גם בגוגל היה 250 איש, שנה אחרי זה עשינו בטכניון, שלא ידענו למה לצפות, בכל זאת חיפה ואנשים וצפון ולא יגיעו, היה 350 בערך.
אגב, הגיעו אנשים מכל הארץ או רק אנשים מהצפון, אתם זוכרים?
לא, לדעתי הגיעו מכל הארץ, אני מניח שהגיעו פחות תל אביבים, אבל
הגיעו צפונית מבאר שבע. כן.
אז היה 350 איש, שנה אחר כך, זה כבר היה בוויצמן 600 איש, בשנה האחרונה 1,000 איש.
וויצמן היה לפני שנתיים, נכון?
כן.
כן, אני הייתי שם, הייתי בכנס.
שנה האחרונה היה 1,000 איש בראשון, ועוד היד נטויה.
ונגיד מסלולים, איך זה עובד? כאילו, כמה מרצים יש מסלולים, איך זה מחולק?
אז אנחנו מקבלים בערך 300 בקשות, 300 call for papers, בקשות להצעות להרצאות, זה רק אומר איזה כמות של תוכן, ותוכן באמת מעניין אחד אחד ההרצאות, שאנשים מציעים וקשה לבחור, ואז אנחנו בוחרים בערך 30-35, עבודה, הרבה עבודה עם אנשים בהתנדבות מהקהילה, וזה מתחלק בדרך כלל לכמה טרקים. אנחנו משתדלים שיהיה משהו כמו 3 הרצאות במקביל, חוץ מקינוטס וכאלה.
זה הפך לכנס די מרכזי בתחום, בקהילה הזאת של המפתחים.
כן,
כן, כן. אני חושב שזה הכנס הגדול ביותר שהוא לא ממומן או מגובה על ידי אחד מהגופים המסחריים. וגם לוקחים את אלה בחשבון, אז להביא משהו כמו 1,000 מפתחים ליומיים מלאים של תוכן, שאני חושב שאחד הדברים המעניינים בכנס, בניגוד להרבה כנסים, הכיתות מלאות והמסדרונות ריקים, זאת אומרת בזמן ההרצאה. זאת אומרת אנשים, זה נחמד, אנחנו מאוד אוהבים שאנשים באים למינגלינג, אבל התוכן כל כך מעניין, שאנשים מספיקים לעשות את המינגלינג בהפסקות, ועדיין גם לשמוע את ההרצאות. אז כן, זה אחד הכנסים הבולטים דרך אגב, וגם אותו התחלנו, אני חושב, כי לא היה. כי, זאת אומרת, גם רצינו למצוא מקום לאנשים שלנו להיפגש במקור, ושוב, זה כמובן, זה פתוח לכולם, זה לא רק למאזינים, לא צריך תעודת מאזין בכניסה, אבל חיפשנו מקום שבו, חיפשנו איזשהו וניו להציג תוכן, לא אנחנו באופן אישי, אבל להציג תוכן של הקהילה, הישראלית, מרצים בישראל טסו לכנסים בכל העולם והציגו תוכן נהדר, ואם אתה רוצה לשמוע, אתה צריך לטוס לאירופה או לארצות הברית כדי לשמוע את התוכן הזה.
מעט מאוד כנסים אז היו מגיעים לארץ, היום יש קצת יותר.
כן, אז אנחנו גם בזה יכולים להפסיק, אבל לא נפסיק. בכל אופן, כן, אז גם הרגשנו חוסר בבמה בישראל, ומה שכן קרה לטעמנו לא היה ברמה המקצועית הנאותה. זה לא שלא היה לגמרי, אבל לא...
היו כנסים קצת יותר מסחריים, שחברות מביאות כנסים מאוד מוכרניים, והיית מגיע, ממלא את עצמך בקרואסונים, ומשלם בזמן של, לא יודע, חברה כזאת או אחרת, שהייתה מוכרת את מרכולתה על הבמה. היה חסר כנס של קהילה לקהילה.
בדיוק, אנחנו גם עשינו במסגרת הקהילה של Israel Clouds ביחד עם מייקרוסופט, בעצם עשינו כנס שמבוסס רק על תכנים של תודה, אינטגרטורים, אבל לא עובדי מייקרוסופט, ואנשים תודה, שעובדים עם הידיים ועושים דברים ומעבירים תודה, את הלקוחות שלהם לענן, היה כמה מסלולים, ואני מתחבר למה שאתה אומר ש... אף אחד לא היה בחוץ בכנס, אתה יודע, נשארו, הרצאה של 30-40 דקות נמשכה שעה, ואנשים היו צמאים ונשארו ושאלו, אז אני חושב שזה חלק גם ממה שהחברות עצמם צריכות להבין, שאנחנו רוצים לבוא ולא לבזבז את הזמן וללמוד, זה נראה לי העיקר.
אגב, אני חייב לשאול אתכם, אתם רואים כנס כזה גדול עם כל כך הרבה הרצאות, אם אני משנייה מנסה ככה להתחבר לתחום שמשותף לנו לשנינו, אתם רואים דברים שהם כולם סביב ענן, הם לא כולם סביב ענן, חלק, יש הרבה, יש מעט, מבחינת תוכן.
אני חושב שיש לנו כמה סוגים של תכנים, בגדול נושאים של תשתיות, זה אולי משהו כמו חמישית או שישית מכלל הנושאים. חשוב לנו, זאת אומרת, אני לא אגיד שזה אולי חמישית או שישית ממספר ההרצאות, אבל חשוב לנו בזמן שאנחנו מקבלים את ההצעות, לשמור על איזון, ויש לנו כמה טרקים. אחד הטרקים ברוב המקרים זה באמת על תשתיות, ובאמת הרבה פעמים מהשיחה על תשתיות זה גם על ענן, למרות שלא תמיד. נושאים אחרים זה נושאים כמו תרבות פיתוח.
יש פרונט-אנד, יש...
ביג דאטה, משין לרנינג, בהרבה מקרים.
שהם מאוחדים הרבה לטרק אחד.
כן, תלוי בכמות התוכן ובאיכות, אבל באמת לפעמים זה מאוחד.
קואליטי... מה הם דברים שהם יותר, נגיד, מזוקקים לכיוון ענן, כמו סרברלס, לדוגמה?
כן, יש. נגיד בכנס האחרון היו שתיים כאלה. היו שתי הרצאות בנושא הזה. אבל אתה יודע, זה עניין תקופתי, זה כמו שדיפ לרנינג היה לפני 4 שנים, באיזה 5 הרצאות שונות. זה עניין של אופנה, אבל אני מניח שגם בכנס הקרוב, הבא לנו טובה, שנקווה שנכריז עליו בקרוב, אז גם שם, אני די בטוח שיהיה. זה פחות או יותר מביא אותנו לנושא הבא שרציתי לדבר עליו. אז אתם בעצם בפודקאסט, עד כמה שהזנתי לו, והזנתי לו לא מעט פרקים, מדברים על, נגיד, מוטיבציה למעבר לענן, או קשיים במעבר לענן, או סיפורים מהשטח שאנשים שעברו לענן, או סקיורטי מעבר לענן וכו'. ואני חושב שלקהל של המאזינים שלנו, הרבה פעמים המוטיבציות הן ברורות, ודי...
כן, בדיוק רציתי לשאול, האם זה עוד שאלה?
כן, אבל רציתי, אוקיי, אז א', האם זו שאלה?
זה שאני שואל את זה, זה בכלל...
כן, אנחנו פה בהישג, אבל אני חושב שמי שקצת נמצא בעסק הזה כמה זמן, גם מבין שאולי זו לא שאלה, יחד עם זאת, התשובה היא לא בינארית. זה לא כן ענן, לא ענן, וזה לא פיץ' מחירתי של חבר'ה תבואו לענן, יהיה טוב. העניינים קצת יותר מורכבים. ולראיה, אורי, אולי אתה תוכל קצת לספר על זה, נגיד אחת החברות הגדולות עשתה איזשהו מעבר מענן החוצה. עכשיו, גם זה לא בינארי, כן? גם זה לא חד משמעי, היו בפנים ועכשיו בחוץ. תמיד זה איזשהו שילוב, אבל אני חושב שזה גם משהו שהוא, זאת אומרת, זה נושא שהוא מעניין, ואנחנו לא באים פה לדבר על סוגיות טריוויאליות, אני חושב שזו סוגיה שהיא באמת לא פשוטה, אבל חושב שזה שווה דיון. אז אורית, אולי תוכל להציג את המקרה?
לאחרונה, דרופבוקס פרסמו S1, לקראת הנפקה, ואחד הדברים שהם סיפרו שם זה שהם בעצם העבירו את מה שנקרא את הסטורג' של כולנו, העבירו אותו החוצה מענן. זאת אומרת, הם לקחו, זה דרופבוקס, זה סטורג', לקחו את הקור ביזנס שלהם, את מה שהוא עולה להם הרבה כסף, יש לו השפעה מאוד גדולה על ה-P&L של החברה, ולקחו אותו החוצה מענן, במשך 2 שנים, חיסכון של 75 מיליון דולר.
החוצה לאן?
החוצה ל-owned and operated שלהם.
On-premise.
On-premise של HP. יש הרבה דברים טובים בענן וכולי, אבל זה עולה הרבה כסף. ואם יש פה, המאזינים יכולים לחשוב מה הם או החברה שלהם, היו יכולים לעשות עם 75 מיליון דולר. אני זוכר שאני עשיתי ב-2014 השוואה, על לגבי Outbrain, היינו אז רק עם 3,000 שרתים ב-on-premise, ואמרתי, אם אני עכשיו צריך את כל הקפסיטי הזה לקחת בענן, זה 21 מיליון דולר לשנה. יש לי הרבה מה לעשות עם 21 מיליון דולר, רק הדלטה. אנשים, כאילו אפשר לזכור ב-21 מיליון דולר, וזה הרבה מאוד כסף. והקייס של דרופבוקס הוא קייס מאוד טוב של לקחת את מה שעולה לך הרבה מאוד כסף בקוסט מודל שלך ולאפתם אותו, פשוט לאפתם למחיר ובצורה הזאת להיות מסוגל לקחת את הכסף הזה ולהשקיע בדברים שבאמת מביאים הרבה value לחברה, כמו אנשים, כמו עוד מפתחים.
אני חייב לנסות להתחבר לשאלה של חרן. אתה אומר, קודם כל זה באמת לא ליניארי, זאת אומרת שאנחנו שואלים האם נכון להיכנס לענן או האם זה בכלל שאלה.
זה לא בינארי.
זה לא בינארי, נכון. גם לא ליניארי, דרך אגב.
גם לא ליניארי וגם לא בינארי.
גם לא ליניארי, כן. מה הכוונה? הכוונה היא, קודם כל, אני לא חושב שיש תשובה אחת לכולם. זאת אומרת, יש הבדל בין חברה שהיא סטארט-אפ שמתחילה היום את הפעילות שלה, ושאני חושב ששם כמעט אין שאלה. זאת אומרת, סטארט-אפ שמתחיל היום, לא ילך עכשיו להוציא קפיטל ולהוציא כסף גדול על שרתים שהוא לא יודע מה יקרה איתם בעוד שנה, כן יעבדו, לא יעבדו. זה עניין אחד. ועניין שני, מצד השני, אנחנו לוקחים חברות גדולות, למשל, שעובדות באון-פרמיס באופן מלא, ושוקלות אם לעבור לתחום של הענן, אז פה השיקולים הם כבר אחרים לגמרי. אז השאלה אם לעבור לענן כן או לא, אז קודם כל היא לא קבועה, היא לא או כן או לא, היא שונה מעסקים לעסקים, והיא גם שונה בתוך העסק, יחסית לנקודת הזמן שבו נמצא, כי אנחנו יודעים שאנחנו עוברים ממודל של קאפקס לאופקס, אז אנחנו יודעים שאנחנו עוברים להוצאות לפי האופרשן שלנו, לפי הצריכה השוטפת, ואז אתה אומר, מה אני אעשה עם 21 מיליון דולר, אז השאלה הזאת היא נכונה, באופן מסוים, כשיש לך את השרתים כבר צריכה, או כשאתה נמצא ערב התקציב, ללכת לשדרג את כל השרתים מחדש, אז אתה חושב על זה אולי באופן שונה. כי אתה יודע, כשאני יושב עם לקוחות שלי, והם שואלים אותי, נכון לקחת שרת מסוים, נכון לקחת שירות מסוים, אז אני אומר להם, תשמעו, אם השירות הזה יודע לייצר כסף, אז זה נכון. אם אתם לוקחים, תגיד לי, תשמע, במקום לקחת את המחשב פה, אני רוצה לעשות מחשב בענן, כנראה זה יהיה יקר יותר. אז קודם כל השאלה היא באמת, איזה סוג עסק אתה? השאלה השנייה, אני חושב שנכון לשאול לי, איפה אתה בתוך הלייף סייקל של התקציב שלך? אם אתה נמצא ערב רכישת שרתים, אם אתה נמצא באמצע הדרך, אם אתה נמצא בסוף הדרך של הלייף סייקל הזה.
אני חושב שמה שחשוב להבין זה שחברות קונות, בעיקר חברות, איך נקרא לזה, שהן רלוונטיות לענן, זה הרבה חברות שהן שירות אינטרנטי כזה או אחר, מגודל מסוים אתה נמצא בסייקלים שאתה כל הזמן קונה מכונות, זאת אומרת אתה כל הזמן נמצא ערב ההחלטה התקציבית. אז אני חושב נגיד אצלנו שאלות כאלה קורות כשאתה צריך לחדש חוזה על דאטה סנטר.
כן. זה, או שאתה רוצה להתרחב ואתה אומר,
זה רלוונטי.
אני צריך להגדיל דאטה סנטר, ללכת לדאטה סנטר אחר, אז זה מקום טוב לשאול את השאלה, נכון?
כן.
כן.
בדרך כלל כשאתה עושה עוד, זאת אומרת, ההחלטות הן יותר על הריל אסטייט מאשר על השרתים עצמם, כי שרתים אתה
על הקאפקס.
כל הזמן.
אז
אגב, להגיד על הקאפקס, בדרך כלל יש הרבה מודלי ליס לשרתים, ואז זה כבר לא משנה לך אם זה קאפקס או אופקס.
בואו רק נבהיר את המושגים, קאפקס או אופקס.
כן, קאפקס זה אומר, זה קפיטל אקספנדיצ'ר, זה למי שלא מכיר את זה, כשאתם משפצים משרד, כשאתם קונים ריהוט, וכשאתם קונים שרתים, אתם קונים בעצם רכוש קבוע לחברה. חשבונאית, מסתכלים על זה, הוצאת ה-X השקעה, מסתכלים על זה מרוח על פני 3 שנים, זה טווח ההתיישנות של החומרה הזאת. לכן גם חשבונאית, כשאתה מסתכל על שנה, זה שליש מעלות השרת. אוקיי?
נכון. אבל מצד שני, כשאתה מסתכל, אתה נמצא ערב רכישת שרתים, ואתה אומר, אני מסתכל 3 שנים קדימה, בין 3 ל-5 שנים, אני יודע אם תלוי בבלי, אז אתה מסתכל 3 שנים קדימה נאמר, ואתה אומר לעצמך, בעוד 3 שנים אני אצטרך 100 טרה של יחסון, ואני אצטרך 100 ג'יגה של זיכרון, ואני אצטרך 100 CPU'ים, ואתה קונה את היום את השרתים שאתה צריך לעוד 3 שנים, אבל במשך רוב הזמן אתה נמצא בתת ניצול של השרתים האלה, כי קנית אותם ב-day one, ושייבת להם day one למה שיקרה ביום האחרון שלנו.
לא מדויק במערכות, אני יכול להגיד את זה על מערכות שהיינו מסתכלים עליהן פעם, על ארונות סטורג' מאוד גדולים וכאלה, היום כל המערכות הן horizontally scalable, כל המערכות שאתה משתמש בהן, ואתה קונה ומרחיב לפי הצורך, ואם הקפסיטי שלך גדל, או הלואוד שלך גדל, אתה פשוט מגדיל לפי הצורך, זה לא, הבעיה היא לא בגדילה, הבעיה היא אם אתה חושב שאתה תקטן.
צד שני, כן.
אם אתה חושב שאתה תקטן, תסגור את החברה. אם אתה...
אבל זה מאוד משתנה באיזה מגזר, אתה נגיד סתם בממשלה למשל, דווקא הקאפקס הוא לפעמים נוח להם, ואם אתה נמצא, אתה יודע, בחברות, בחברה, בחברה מתקדמת, אז בטוח...
קונים בכסף זר, או ב...
לא, אתה יודע, זה מאוד משתנה, אני חושב שבכלל, כשאני מסתכל על מחשוב ענן, אני רואה גורם, או איזה, קוראים לזה לפעמים דיסרפטור כזה, שבא בעצם מפריע לך, או משנה לך את כל השיקול דעת, וזה מאוד משנה, אתה מסתכל אולי, אתה יודע, בתור חברה גדולה, שיכולה כן להרשות לעצמה, ואני מכיר המון המון חברות, שאתה יודע, שכמו שעמית אמר, אני עכשיו כן מתכנן את השלוש שנים, או את החמש שנים, ואני חייב להיות על, אתה יודע, על ה-30 או 40 אחוז ניצול, כי אם לא אכלתי אותה, זה מאוד משתנה, אתה יודע, עם איזה חברות, באיזה חברה אתה נמצא, וזה לפחות מהראייה שלי.
כן, אני יכול להגיד ש... קודם כל, כשאנחנו התחלנו, אז EC2 עוד לא היה.
היה
S3, כן, זה היה ה-CDN הראשון שלנו, ואחרי שהוא עשה יותר מדי פדיח אותנו, לשם אנחנו לא חוזרים.
S3 אף פעם לא היה CDN. הוא היה storage, אבל אף פעם לא התעדר בפרפורמנס.
בוא נאמר, כשלא היה שום דבר אחר, אז זה הכי טוב שהיה. אבל לא, היו CDN'ים אז אחרים, ובאמת עברנו אליהם, אבל אני חושב שהסתכלנו על עצמנו ואמרנו, אני פשוט זוכר את השיחה הזאת עם ירון, עם ה-CEO שלנו, והיינו אז עם כמה שרתים על מה שאז היה הקלאוד, שזה היה Managed Hosting, זה היה המקבילה, לא היה פאבליק קלאודס ברמה שיש היום, ואמרנו בואו אם אנחנו רוצים להיות רציניים אז בואו נכוון לסקייל, והתחלנו לפתח את התרבות ואת הידע הזאת, את הידע הזה של להחזיק את חוות השרתים שלך, ואני חושב שזה השתלם בצורה טובה מאוד, כשכן התחלנו to scale, כי ברגע שאתה בסקייל, כמות הכסף שאתה חוסך, היא זאת שמאפשרת לחברה אחר כך לגדול. כי עם הכסף שאתה משקיע לשרת את הלקוחות שלך, הוא זה שחונק אותך ולא מאפשר לך להשקיע חזרה בעסק, לא, זה יוצר ברקס על היכולת של החברה לגדול. אז זה האינט שלי לסטארט-אפים. אני עדיין חושב שבאמת אם סטארט-אפ לא הגיע לפרודקט מרקט פיט שלו, אין לו מה להקים תשתית. אבל הוא צריך כבר, הוא צריך לדעת ולא לפחד מהיום שהוא יצטרך להקים תשתית ברגע שהוא רוצה לעשות סקיילינג. כן. זה יחסוך לו פשוט המון כסף.
כן, אבל יש לנו אלמנטים נוספים, כמו למשל... time to market. אז למשל, כשאנחנו עושים את זה בקלאוד, בדרך כלל, אפשר כמעט תגיד להם, תמיד לומר שזה יותר מהיר. או נגיד, המגוון של השירותים שאנחנו יכולים לעשות להם provisioning, שונה כשאנחנו מחזיקים שרתים אצלנו, או כשאנחנו מחזיקים שרתים בקלאוד. סיכונים תפעולים, כמו למשל, אבטחת מידע, כשאנחנו צריכים לטפל בזה באופן עצמאי, זה משהו אחר לגמרי, משהו כשאנחנו מקבלים את זה כשירות. אז כל הדברים האלה, זאת אומרת, אלה גם כן שיקולים שאתה אומר, כן ללכת לענן או לא ללכת לענן, אלה גם שיקולים בפנם, זה לא רק השרתים עצמם, זה לא רק כמות הסטורג'.
חברה שרוצה לעשות ביג דאטה מהיום למחר, אתה יודע, לבוא ולנסות להתנסות ממשהו, יש לך ענן, אתה יכול, אתה יודע, ב-5-10 דקות להרים תשתיות.
אז אני חושב שאפשר לקחת את הדיון הזה לרמה היותר בוגרת, של אוקיי, כולנו הבנו שיש יתרונות פה ויש יתרונות שם,
כן.
עכשיו השאלה אם אפשר להוציא את המירב משני הצדדים. אני חושב שרוב החברות הבוגרות באמת הגיעו לשם, זאת אומרת, בין אם הם התחילו עם רגל אחת פה, בין אם הם התחילו עם רגל אחת שם, בסופו של דבר הם הבינו שכן, אני רוצה את האג'יליטי של הענן, מצד שני אני לא רוצה לשרוף כסף, כמו שלפעמים זה קורה, וכמעט כולם הולכים לאיזשהו כיוון של הייבריד. עכשיו ההייבריד יכול להיות שילוב של מספר עננים, לצורך העניין לקחת את הטוב בגוגל, הטוב באז'ור והטוב ב...
מיקרוסופט. ארג'ור, כן.
מי לא אמרתי?
אמזון,
אמזון, אמזון, אורקל, שלא
יחסו
עלינו.
רק בדקתי עירנות, רק בדקתי עירנות. וכאלה שאומרים, אוקיי, בוא נעשה הייבריד של ילידי דאטה סנטרים שלי, בין אם זה לצורך חיסכון בכסף, או דרך אגב, בין אם זה לצורך עמידה באיזה שהם דרישות שיש להם אמצעי תשלום, או זאת אומרת, כל מיני... יש כל מיני דרישות מוזרות בעולם, כן, יש רגולציות משונות שלפעמים מכריחות אותך לעשות את זה. ופה האתגר הוא באמת איזה סוג של הייבריד לעשות, ואני חושב שיותר זה איך לעשות את ההייבריד הזה, מבלי ככה לעשות יותר מדי פרגמנטציה בצבע שלך.
אני חושב שמה שיפה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, שיש כזה מגוון, שאתה באמת במצב של פיק אנד צ'וז, לא רק בין העננים, אלא גם לדעת איזה שירות כדאי לך לעשות בענן, ואיזה שירות כדאי לך לעשות אצלך, דברים שהם עומס קבוע, וקפסיטי קבוע, וקבוע, אני אומר, קבוע וגדל אפילו, כדאי לך לעשות אצלך, דברים שהם עומסים משתנים, תוציא, תעשה בענן, תהנה מהאלסטיסיות שם. אני חושב שהיום כשיש פלטפורמות כמו מזוס, קוברנטיס וכולי, אז את הקונטיינרים שלך אתה יכול באותה מערכת דיפלוימנט לעשות גם אצלך וגם בחוץ, וליהנות מאג'יליות שהיא לא קבועה למקום אחד.
כן, ונשים לב שגם התחלנו עם הסיפור של דרופבוקס, אז זה לא שדרופבוקס היו בענן ויצאו מענן. הם לקחו רכיב מסוים של דרופבוקס, הסטורג', ואותו הציעו חוצה, לצורך העניין, אם פעם הסטורג' היה ב-S3, אז היום הסטורג' של השרתים שלהם, אבל יש כנראה עוד הרבה הרבה מאוד לוגיקה, והרבה מאוד קוד של דרופבוקס, שרץ בענן, וזה יפתיע אותי אם זה יהיה רק ענן אחד, דרך אגב זה כנראה כמה ספקים שונים, כי זה מה שצריך לעשות. אז הכותרות שזעקו שדרופבוקס יצאו מענן הן לא נכונות. דרופבוקס הוציאו חלק מהפעילות שלהם מענן כי יותר השתלם להם.
אני חושב שאת הפעילות שיושבת כבד על הקוסט מודל שלהם, ואני חושב שמי שמסתכל על זה גם על נטפליקס, בעבר יצא לי לדבר עם אנשים מנטפליקס, הם אומרים אוקיי, בוא נסתכל על הקוסט מודל של נטפליקס. מה שאנחנו עושים על הענן הוא, לא יודע מה, אחוז מהקוסט. אחוז בהשוואה למה שהם משלמים לאולפנים, ומה שהם משלמים על CDN, שזה הבולים של פעם, מהמודל שהיה להם כשהם עברו, כשהם שלחו CDN'ים, DVDs, CDN'ים בדואר, DVDs בדואר, אז הדליברי הזה, נטפליקס אפילו לא לקחו אותו מספק צד שלישי, הם בנו אותו לבד, כי הוא כל כך, כל כך, הוא מרכיב כל כך משמעותי בקוסט מודל שלהם, וכל חיסכון שם הוא מאוד מאוד משמעותי על שורת הרווח של החברה. צריך להבין את הדברים האלה.
כן, אתה יכול קצת, אורי, אולי לחלוק איך, מה הסטטוס אצלכם נכון היום? זאת אומרת, איפה אתם עומדים ביחס ל...
כן, אז אנחנו, עוד פעם, אנחנו לא יצאנו, אני חושב שאנחנו נכנסים. לפחות יש ל-Outbrain Data Store מאוד מאוד גדול שמחזיק את הגיבוי שלנו, את הגיבוי מבחינת ה-Raw Data שאנחנו מחזיקים לחודשים אחורה, לצרכי ריסרץ', לצרכים של תחקור של דאטה לטובת הביזנס ודברים כאלה. אנחנו משתמשים בו, איך לקרוא לזה, פריודית או אפילו ב-on demand. אין צורך להחזיק תשתית שלמה מאוד גדולה, כי זה הרבה מאוד דאטה, בתוך אצל Outbrain, כשאפשר להחזיק את זה בסטורג' הרבה יותר זול בענן, וכל פעם שצריך לגשת אליו, אז זה עולה יותר כשאתה ניגש לדאטה הזה, אבל זה עולה יותר לזמן קצר ואתה מוריד. זה מאוד דומה למה שאתה אמרת, Big Data on Demand. כן. אוקיי? זה מקרה קלאסי שמאוד כדאי לחברה לשים את זה בקלאוד. עוד מקרים שבהם אנחנו משתמשים בעננים כאלה ואחרים, זה M&A, זה אנחנו רוכשים חברות. אז כשאתה רוכש חברה, בדרך כלל אתה רוכש איזשהו סטארט-אפ שהתחיל בענן כזה או אחר, ואז יש לו כבר איזושהי תשתית, אז משתמשים בזה, ועוד פעם, מנהלים את השיקול הזה, את מה כדאי להעביר פנימה. אז לפני חצי שנה רכשנו סטארט-אפ סלובני, את זמנטה. חלק מהדברים שלהם העברנו, כי באמת כדאי, העברנו משירות ציבורי לתוך הדאטה סנטרים שלנו, אבל חלקים אחרים, אין סיבה.
נכון.
חוץ מזה שלפעמים התשתיות באמזון לא עובדות. אז
אתה לא שמעו את זה.
האמת שזה, אני חושב שזה גם חלק מן, אני חושב תהליך, לא יודע, בגרות של הלקוחות, ובכלל של האנשים שמשתמשים, שאני חושב שעד לפני איזה שנה או שנתיים, דיברו פחות על עננים בטח בארץ, ובזמן האחרון קצת יותר, שוב, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל, אני עובד הרבה מעץ גם בממשלה, וגם בזמן האחרון לחברות גדולות, לא דווקא הטכנולוגיות, אלא יותר ה-all business, וכולם מתעניינים בענן, והם לא יודעים איך לעשות את הדברים האלה, עם מה לצאת, ואיך לצאת, ואיזה ענן לבחור וכו'. ואתה יודע, זה מוזר, כי אני לפעמים יוצא לי עם סטארט-אפ שממש הוא, שהוא כבר הקים תוך יומיים את הדברים שלו בענן, ומצד שני, אתה יודע, גופים כאלה שלוקח להם יותר זמן. אז זה מתחבר נראה לי לכל השיחות, למה שהתחלנו לדבר, ומשהו שאני דווקא, שוב, לא בסטארט-אפים עצמם, אלא בארגונים היותר גדולים ויותר כבדים, אני רואה שהמפתחים הם לא אלה שמובילים, אלא יותר אנשי תשתיות, וזה קצת מוזר לי, כי אתה מרים את הגמות, זה מוזר, המפתחים האלה שאמורים, אתה יודע, לבוא ולהוביל ארגונים, לפחות בתפיסה שלי, לקדמה. ואם אתה מסתכל על הארגונים שעושים יותר מייקרוסופט, יותר אג'ור, אז דווקא אנשי תשתיות פתאום בא להם יותר קל, ולהעביר את התשתיות שלהם לענן, אתה יודע, אם זה וואב-אפים, או את השרתי פיתוח וכו'. לא יודע, יצא לכם קצת לדבר על זה, להתעסק עם זה, או ש...
אנחנו לא כל כך באים מהעולם של מייקרוסופט וכו', וגם... יכול להיות שאתה בטח יודע יותר, אבל יכול להיות שהעולם של הארגונים הממשלתיים הוא מתנהל בצורה אחרת, אבל אחד הדברים שאנחנו נגיד עושים זה את האופסקול, היה לנו גם פרק על זה, שחלק ממנו אנחנו מלמדים את אנשי התשתיות הישנים, או האופס הישן, או סיס אדמינס, מלמדים אותם להיות דאב-אופס, וכל הסילבוס של הקורס הזה רץ על תשתית ענן, כל פעם תשתית אחרת תורמת לנו את סטודנט לייסנסס שלה, כדי לעבוד על הענן, ובעצם ללמד את האנשים. אז אני חושב שהרבה יותר פתיחות יש בעולם הזה של תשתיות היום, אוקיי, כבר מכירים את זה.
אני חייב להתחבר למה שאתה אומר, אחד הדברים שאני רואה כשאנחנו באים ללקוחות שלנו, זה שקיים גאפ די גדול בידע של מתכנתים ושל מפתחים, מול עולם הענן. זאת אומרת, הרבה, במיוחד אגב, מפתחים ותיקים, פחות הצעירים, אצל בוגרים, מבוגרים יותר, אנחנו רואים שאלה שחיו הרבה שנים בעולם האון-פרמיס, הם מגיעים ומביאים את התפיסות ואת הפרקטיקות האלה גם לעולם הענן.
עמית, אני רגע, אני רק אעצור אותך, אני אתן לך להמשיך, אני רק רוצה לחדד את השאלה, בעצם מה שאריאל שואל, האם הדחיפה לענן מגיעה מצד ה-Operations, או האם הדחיפה לענן מגיעה מצד המפתחים? נכון, זו השאלה. אוקיי, בסדר. אז רק רציתי, פשוט זה היה קצת ארוך, אני חושב שזו שאלה מצוינת. גם לי יש תשובה, אבל רק רציתי להפיר.
אני דווקא רציתי להרחיב את השאלה לגבי הדבר הזה. אז אני אומר, ואני מתחבר למה שאמרת אורי, לגבי הדבר הזה, לגבי האופסקול ולגבי דברים נוספים, אני חושב שיש איזשהו גאפ, איזשהו חוסר בידע של מפתחים, ספציפית לגבי עולם הענן, לגבי הפרקטיקות, לגבי הטכנולוגיות, לגבי שיטות העבודה, לגבי הדברים האלה, זה חסר. אני רואה את זה לקוחות שלנו שמפתחים יושבים ומפתחים אותו דבר, אם זה מחשב און פרמיס או אם זה שירות שנמצא בקלאוד, ולא עושים, לא לוקחים את הטוב מהיכולות של הקלאוד. זה אגב דבר שאני ראיתי אותו כחוסר משמעותי. אני יודע שאתם עושים את האופסקול אצלכם וזה דבר מבורך. אני התחלתי עכשיו להרצות בשנקר במחלקה להנדסת תוכנה בהתמחות מחשוב ענן. אגב, קיבלתי את זה מירון אצלכם.
ירון אמיר.
כן. ואני מחליף אותו, ואני מאוד שמחתי שכשהדבר הזה בכלל עלה, כי לי, בתור מי שמגיע דווקא מהצד של הקלאוד, ויש לו מפגשים וממשקים עם אנשי פיתוח, מאוד שמחתי שיש את האפשרות באמת לצמצם את הפער הזה ולהביא את הידע הזה אל המתכנתים. אז אני לא יודע אם זה עונה לשאלה, אז אולי קצת מרחיב את השאלה של אריאל בדבר הזה, אבל אני חושב שזה פקטור משמעותי, הדבר הזה. אני לא יודע איך אתם מתייחסים לזה בעולם של הפיתוח, זאת אומרת, אם יש לדבר הזה התייחסויות ספציפיות, רואים, זה דבר שהוא מעניין בכלל את המתכנתים.
כן, אני, תראה, אני לא אדבר בשם כל המתכנתים, אבל אני יכול לדבר בשם עצמי.
זה אתה, רן, אתה נושא את הדגל הזה כבר 9 שנים.
עכשיו אתה לא רוצה לדבר?
לא דיברנו, לא סיכמנו, זה לא בחוזה. בכל מקרה, תראה, אני חושב שאלף, ההכללות של מפתחים ואופרציונס הן הכללות שהן מאוד מאוד גסות. היום כולם עושים הכל, או לפחות הייתי רוצה שכולם יעשו הכל, אבל זה נכון שיש כאלה שתקועים בקצה אחד, ויש כאלה שתקועים בקצה השני, ואני חושב שאלה שתקועים בקצה אחד, או תקועים בקצה השני, כנראה הם, להערכתי, הם אלה שלא יזמו את המעבר לענן, בין אם זה אנשי אופס שתקועים במאה הקודמת, או בין אם זה מפתחים שתקועים במאה הקודמת. תקועים יש בכל מקום. אני חושב שמי שכן ייזום את המעבר, זה מי שיתקרב לאמצע ויבין, או שזה מפתח שהבין יותר טוב את עבודת האופס, או שזה אופס שהבין יותר טוב את עבודת הפיתוח, והם, במקרים שבהם זה באמת רלוונטי ומשתלם לחברה וכולי, הם יחשבו על הענן בצורה יותר חיובית. פה כמובן צריך לבוא בעיניים פתוחות, כמו שדיברנו מקודם בדיון, לא תמיד התשובה היא בינארית, ולא תמיד הכיוון הוא באמת הכיוון של להיכנס לענן ולא לצאת, אבל לפחות יש להם את הנתונים לענות על השאלה מה נכון לחברה שלהם, מה נכון למוצר שלהם, או מה נכון לחברה בשלב הזה של החיים. אז אני לא יודע להגיד אם באמת יש צד אחד שיותר דוחף לפה, או צד אחד שיותר דוחף לשם. אני חושב זאת אומרת, הערכה שלי היא שכנראה אנשים שנמצאים במרכז, הם אלה שיש להם פרספקטיבה קצת יותר טובה, והם אלה שידחפו מתוך ראייה יותר מפוקחת.
יש עוד גורם, אני אשאל אותך, אורי, מה עם ה-CFO?
מה עם ה-CFO?
ל-CFO יש say בעניין הזה שכשאתה יושב, שאתה יושב וחושב אם נכון לעבור לענן, ל-CFO יש say?
אני חושב שכן, אבל אם אתה יודע להביא, אתה יודע, משהו זול יותר. למשל, כשעברנו, נתתי את הדוגמה שעברנו קלאסטר גדול של דאטה, בסוף הוא יוצא, העלות הכללית המשוערכת שלנו יצא טיפה יותר זולה.
באיזה מודל?
טיפה יותר זולה מאשר להחזיק בפנים. אוקיי? כי מהסיבות שהזכרתי, מה-usage on demand הזה, שזה פשוט קיבלנו החזקת דאטה, זאת אומרת, להחזיק את הדאטה סתם שוכב יותר זול מאשר להחזיק אותו אצלנו, ולעשות את ה-usage on demand עולה יותר, אבל אתה עושה אותו
פחות.
כן, פחות. אז היה קייס, אז יש, זאת אומרת, זה קייס משמעותי. אני חושב ש...
אבל ה-CFO היה מעורב יודע... בשיקולים?
מה?
ה-CFO היה מעורב בשיקולים?
מעורבת, אצלנו. מעורבת. אגב, גם ה-Head of Cloud Operation שלנו זה מעורבת. אני חייב להגיד את זה, אנחנו אחרי יום האישה, אז... קודם כל, כן, בהחלט, אבל זה היה, זה no brainer ברגע שאתה, שאתה יודע להביא את הנתונים הנכונים והם עושים שכל. אתה חייב להיות מסוגל לקחת שיקולים, כאילו שיקולי עלות, יש לך אחריות על המשאבים של החברה.
לא, אני חושב שזה לגמרי, זה לגמרי עבודה של CTO, זאת אומרת, או כל אחד אחר שעושה את התפקיד הזה, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא שיש ל-CTO יש אינטרס של, אתה יודע, לשרוף כמה שיותר ועל הרחמון, זאת אומרת, וה-CFO בא ויושב לו עם פטיש על הראש. יש ל-CTO אחריות, והוא צריך לצמצם את העלויות במסגרת ה-ROI, אז אני חושב, אני מניח ש... לא עבדתי בחברה בסדר גודל של האורגמן, אני מניח שזה כל חיסכון מתקבל בברכה בידי ה-CFO, ואם צריך עוד כסף, אז רבים והולכים למנכ״ל.
כן, אבל אנחנו באמת משתדלים, אם אתה מלמד בשנקר, אז אתה בטח גם מכיר את שי פרץ, עוד מהזמן ששי עבד אצלנו, פיתחנו מין סוג של תרבות מעקב, עד רמת הקוסט פר, 1,000 הגשות, אוקיי? Mm-hmm. ואנחנו מנסים לנהל את הדבר הזה לאורך כל לאורך כל השנה, ולראות שאנחנו לא עולים בקוסט בצורה שהיא לא פרופורציונלית לכמה שאנחנו עולים ברווח ל-1,000 הגשות, אוקיי? אז אם אנחנו מסוגלים לנהל את זה בצורה כזאת, אנחנו נמצאים עם היד על הדופק כל הזמן על הקוסט שלנו.
אבל מה כשאתה לוקח בחשבון, לאו דווקא מודלים של on demand, מה הם reserved instances, מה הם ספוטים? זה משנה לגמרי את המודל של העלויות.
כן, רק כשאתה מסתכל על כמה עולה לך, ועשינו את החישוב הזה, א', בכמה פעמים שעשיתי את החישוב הזה, ראיתי ש-Reserved Instance לא עולה הרבה פחות מ-On Demand, מה שאתה מחזיק On-Premise עולה פי 5 פחות,
יש פה, יש פה רווח,
יש פה רווח עצום. עכשיו, זה לא סתם שנטפליקס, סליחה, דרופבוקס אומרת, תראו כמה זה חוסך לנו. כי זה באמת ככה, זה סקלות מאוד מאוד גבוהות.
בדיוק, זה העניין. בסקל מסוים זה כבר לא משתלם.
סקל מסוים, וגם כנראה אופי של שימוש, כי אתה דיברת על שימוש בדאטה, למשל, שהוא פחות תדיר, למשל דאטה שאתה אומר שוכב, אני פחות נוגע בו, אמנם עולה לי יותר להביא אותה, אבל אני פחות עושה את זה.
את זה שווה לי לשים בענן.
נכון.
זהו. אוקיי? אבל למשל כל האונליין, אופרציית האונליין של Outbrain, יש שם הרבה מאוד דאטה סטורס שמחזיקים וצריכים להחזיק דאטה חם. הם צריכים להחזיק דאטה חם בשביל הרספונס טיים של המערכת, והמערכת עובדת בתרופות גבוה. אז דאטה סטורס כאלה הם כמעט כל הזמן צריכים להיות לייב, וכשאנחנו מדברים על בערך 80% מהקפסיטי שהוא בסוף הוא דאטה סטורס שצריכים להיות חמים, או דאטה שאתה כל הזמן עושה לו קראנצ'ינג באופן, זאת אומרת, אתה עושה כל שעה לאורך כל השעה קראנצ'ינג לדאטה. אז הדברים האלה צריכים, יש לך גם סטורג' וגם קומפיוט שכל הזמן צריכים לעבוד. אין לי טעם לשים את זה בענן כשאני יכול לקבל את זה בחמישית מחיר, או לבנות את זה בחמישית מחיר.
אוקיי. אנחנו כבר מגיעים לקו 50 דקות, וזהו. אז אנחנו יכולים כמובן להמשיך לדבר על זה, לעשות קרנצ'ינג לעניין הזה בשנה הקרובה, וחוזר חלילה. אבל זהו, רציתי לפני סיום לראות האם יש נושאים אחרים או דברים אחרים שמישהו מפה רוצה להזכיר לפני שאנחנו סוגרים את המיקרופון. אז יש כאלה?
לא, אני רק חושב, אנחנו דיברנו גם באחד הפרקים שלנו בפודקאסט על הנושא של להביא את הידע לאנשים חדשים שנכנסים לתחום הזה, ובכלל להנגיש את הידע. אני חושב שמה שאתם עושים ומה שאנחנו מנסים לעשות, זה דבר חשוב, זה חלק מהעניין הזה. אופסקול זה דבר חשוב מאוד, מי שנותן באמת את הידע הזה לאנשים, זה דבר חשוב מאוד, דבר מבורך מאוד, ואני חושב שאנחנו, אולי כמי שקצת יותר מנוסים ויותר זמן נמצאים בתחום הזה, זה חלק מהתפקיד שלנו הדבר הזה.
אני חושב שבכלל, זה סוג האמירות שאני כל הזמן מנסה לחזור עליהן, ידע זה נכס, זה לא liability.
נכון.
וכדאי תמיד לזכור את זה, כי אנשים בוחרים לעשות כל מיני החלטות רק בגלל שאין להם ידע. תשיגו את הידע, תאמינו לי, זה ישתלם לכם.
תשמעו איזה 300 פרקים של פודקאסט, ויהיה בסדר. טוב, אז חבר'ה, היה תענוג, CloudTalk נמצא ב-cloudtalk.co.il, וכמובן שאפשר להירשם אליו בכל הפליירים הסטנדרטיים.
רוורסים פלטפורמה נמצא ב-reversim.com.
וכמובן שכל אחד מאיתנו יש גם את הקבוצות פייסבוק שלנו, אז מוזמנים למצוא אותנו בכל... בכל אחד מהערוצים שנוח לכם, בין אם זה פייסבוק, טוויטר, באופן אישי את האנשים. אריאל ועמית, תודה רבה שבאתם.
תודה רבה שאירחתם אותנו.
תודה רבה.
בכיף.
תודה. להתראות.
ביי.
מספר תודות לפני סיום. תודה לשני סדמה על העריכה הקולית, ולדניאל שלב על התקצור.